איזה טיול כיפי היה לנו. אז כמו אתמול, אני מזמינה אתכם, כמו שאתמול אודליה הזמינה, לשבת בנוח, ספסלים, כיסאות. השם של השיחה הערב זה לחפש ילו קאר. מה זה ילו קאר? גם אני עד לפני שבוע לא ידעתי. ואיך למדתי מה זה ילו קאר? ובכן, מעשה שהיה כך היה. לענת, הבת זוג שלי, יש שלושה אחיינים קטנים, 6, 10 ו-14, וכל שנה הם באים אלינו לחופשה אצל הדודות, יומיים חופשה בסוף אוגוסט. ולפני, תמיד הם היו באים אלינו לפרדס חנה, איפה שאני כבר חיה 20 שנה. כמו שאתם אולי יודעות, פרדס חנה זה לא מיקום, זה זהות. ולפני בערך חודש עברנו לדירה, לבניין, לעיר חריש. ממש דירה בבניין, אבל יש לנו מרפסת גדולה שמשקיפה על ההרים ועל נוף והרים, וכביש עובר מתחת. ואז האחיינים באו להתארח, וישבנו על המרפסת כולנו, והם הסתכלו על המכוניות שעוברות על הכביש, הייתה ככה שעת אומס, והקטנה אמרה, בואו נשחק בילו קאר. מילה אחת, כן? מה זה ילו קאר? זה מסתכלים על המכוניות, ומי שראשונה שרואה ילו קאר, אותו צהוב, אומרת, וכולנו נורא מתרגשים. והיו הרבה מכוניות לבנות, וזה לא היה מעניין, מכוניות לבנות, חיכינו למכונית הצהובה, ובאיזשהו רגע גם הקטנה דיווחה, יש הרבה white cars. אז אמרתי, אז אולי במקום לחפש yellow car, נחפש white car. אז הם אומרים, לא, זה לא מעניין, כי יש הרבה white car, זה לא מעניין. ואז זה גרם לי להרהר בנושא הזה של מה התודעה מחפשת. וחשבתי שזה יהיה נחמד להרהר בזה כאן קצת ביחד. אז כמה מהר המיינד מתרגל למשהו, למשהו טוב, למשהו שהוא רואה, כן? זה לא נדיר, white car יש הרבה. חצבים, ראיתם את החצבים שיש כאן, וואו, איזה יופי. תראו לכם שהיו חצבים כל השנה. כן, חצב. אבל בואו נחפש את הנדיר, את מה מעניין. יש למיינד תכונה מאוד מעצבנת של התרגלות. אנחנו habituation, קורית נורא מהר. המיינד או החושים שלנו רואים משהו חדש, מעניין, מרגש, ומהר מאוד הביטואציה הזאת, ההתרגלות, ההסתגלות, היכולת חשובה, אבל גם הורסת. יש ביטוי כזה שנקרא ההליכון ההדוניסטי, שזה המעגל אינסופי של עונג והסתגלות. משהו מענג אותנו, ככה מהר אנחנו הסתגלנו אליו. אולי חוץ מארוחות הצהריים פה, שזה לא מתרגלים, זה תמיד טוב. אבל כל הזמן המיינד רוצה יותר גדול, יותר חזק, יותר מהיר. מה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו התמכרויות, נכון? ככה זה עובד. כל פעם צריך מנה יותר גדולה בשביל להגיע לאותו חוויה. והתודעה מכורה לריגושים, לחידושים. זוכרים את הפרסומת? רגש אותי, רפי. לא, לא, לא לחזור על המוכר, משהו חדש. את זה אני כבר מכירה, מה שאני כבר מכירה, לא מעניין. זוכרת שחייתי בקהילה רוחנית בארצות הברית, והיא הייתה ממוקמת על גבעה, ירוקה לגמרי, כל הגבעות מסביב ירוקות, אני בתור קיבוצניקית חיפשתי איפה המונטרות, אבל טבעי, מן אללה. ולרגלי הגבעה היו יערות, חורשות או יערות, וזה היה בניו אינגלנד, אז בסתיו כל עצי הדולב היו במחליפים צבעים, זה היה מהמם. ולרגלי הגבעה היה אגם, זה היה פשוט מראה עוצר נשימה. ואני חושבת שבמשך שנה שלמה זה עוד הפעים אותי, ואחר כך לאט לאט זה הלך ודאך, הלך ודאך, וכבר היה רגיל, כבר לא ראיתי. ועכשיו שענת ואני עברנו לדירה הזאת, ואנחנו עוד כל בוקר, יש לנו כזה ויטרינה ענקית, כל בוקר אנחנו נהנות מהנוף, אנחנו ככה דיברנו. מעניין מתי זה כבר יפסיק לרגש. מעניין מתי זה כבר יהיה, כן, כבר לא נראה את זה. זה לא יירשם במוח. יש לי חברה שעוסקת בגינון אקולוגי, והיא אומרת שהכיכרות בערים, ראשי עיר רוצים שאלה יהיו כיכרות וואו. מה זה כיכרות וואו? כיכרות שיש בהן כל הזמן מלא פריחה. והפרחים האלה הם עונתיים, הם מתים אחרי זמן קצר. זה נדמה לי הציצים קטנים כאלה, הקופסאות הקטנות של הציצים, קונים בעונה רק בנגלה אחת, איזה 35,000, רק תחשבו על כמות הפלסטיקים, והמים וכולי. והיא, שהיא אחראית על העברת ערים לגינון אקולוגי, עושה חינוך לגינות בר קיימה, שהם פחות צורכות מים, בכלל לא פלסטיק וככה. אבל היא אומרת, נורא קשה לוותר, נורא קשה לראשי העיר לוותר על כיכרות הוואו, שהם בדיוק אחרי שוטלים, עושים שתילה רבתית, בקיץ זה וינקות ופטוניות, בחורף זה אמנון ותמר ולא הארי, גומרים את השתילה ומביאים את מי שמביאים בוועדה ההיא והוא, או נציגים של כל מיני ערים אחרות, לעשות סיור בעיר. עושים סיור בעיר וזה כיכר וואו. ואחר כך זה נובל וצריך הכל מההתחלה. אז ככה זה המיינד, הוא רוצה כיכר וואו, הוא רוצה ריגוש. לא את הבר קיימה הזה. יש כאן באנדור משפחת שואלים. הייתה. הייתה כאן אימא שואלה, שככה נמשכה אל הדרמה, והיו כאן כמה שואלים קטנים ששיחקו על הדשא עם היוגים והיוגיות, ובאיזשהו שלב, החליטו שזה פחות מתאים, והם בכל זאת חיות טבע, ולקחו אותם אל ההרים, ונשאר כאן שואל. אני לא יודע בעצם אם נשאר שואל אחד, או שנשארו כמה, אני לא כל כך מבדילה ביניהם. יצא לי הרבה פעמים, כמעט כל פעם שאני כאן, יצא לי לראות אותו. כל הזמן הם עברו בין הבניינים, הפעם האחרונה הם, הוא, הם חיים מתחת לבניין מורות פה. ולפני כמה זמן אודליה ואני לימדנו כאן ביחד, וראיתי אותו מסתובב ככה לרגע, וזה וואו, ראיתי את השועל, איזה כיף. ואז אודליה אומרת לי, אני ראיתי אותו בבוקר כשהכילו את החתולים, יש כאן פינת האכלה, הוא היה איתם, והוא אכל איתם, והיה עניינים, והם כן ולא וזה, ואני פתאום, אוי, כל מה שראיתי, ראיתי אותו לשנייה, מה זה שווה. אז עכשיו אני רוצה את הוואו של וואו, לעמוד ולהסתכל עליו הרבה זמן. אז המיינד משתעמם. למישהו יצא כאן לפגוש ימום? והוא מחפש ריגושים, מרגש אותי רפי, או במחשבות עבר, או במחשבות עתיד. זה, יש בזה איזשהו מנגנון של שמירה על אנרגיה, energy conserving, הוא מחבא את עצמו כי הוא לא צריך להיות דרוך, המוח. אין סכנה, כן? המוח הקדום, שהוא מתוכנת, יש ריח של נמר שמתקרב, יש איזה עשן של שריפה שמתקרבת, אין, יופי, אפשר לחבות את עצמי, למה לבזבז אנרגיה, כמו שמחשב, שמים אותו על סטנדביי, בשביל שהאנרגיה לא תתקלה. אז זה מנגנון של הישרדות, אמור לשמור עלינו, אבל הוא עסוק רק בהישרדות. כל מה שמעניין אותו זה ההישרדות של האורגניזם. לא מעניין אותו הרווחה שלנו, האיכות חיים שלנו. מעניין אותו לשרוד, אבל לא מעניין אותו לסגשג. ואנחנו בעצם משלמים מחיר על המנגנון הזה שמחבא את העניין כל כך מהר. מחיר של להיות במגע קרוב עם הדברים. מחיר של להישאר בעירות. כי אם המיינד מחבא את עצמו וכהות חושים משתלטת על התודעה, אז איך נשאר במגע חי ורוטט עם מה שיש? ולא להיות במגע עם מה שיש, זה גם לא להיות במגע עם שמחה, עם שלווה, עם אהבה. כן? כשהמיינד מחבא את עצמו, הוא לא יכול להיות סלקטיבי. אז איך להישאר במגע עם מה שקורה עכשיו? איך בכל זאת להישאר ערות, ערים? איך שהעיניים יישארו פתוחות? והלב פתוח, והתודעה ערה. יש שיר ידוע של ויליאם בלייק, המשורר האנגלי, שאומר, זה חלק משיר. To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. בתרגום חופשי, לראות את כל העולם, לראות את העולם בגרגר של חול. או לראות את כל היקום בגרגר של אורז. והבן אינו, וגן עדן בפרח, בפרח בר. להחזיק את האין סוף בכף ידינו. ונצח בשעה. אני חושבת שכל מי שאי פעם ישבה פה וחיכתה לפעמון שיצלצל כבר יודעת מה זה נצח בשעה. יש שיר ישן שהיה להיט בפחות בארצות הברית בשנות ה-80, שהמילים, חלק מהמילים שלו זה How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? יש פה גם שאלות לגבי איך לשמור את המוזיקה חיה, ערה והקבלה למערכות יחסים. איך נשאיר את הקשר חי ומסקרן ומעניין ופועם. אז אני אנסה לענות כמה תשובות על האיך, על שאלת האיך הזאת. איך להשאיר את העיניים פקוחות, למי ששכחה מה השאלה. איך להישאר בעירות, למרות שהנטייה של המוח ושל המיינד לחבות את עצמם. אז המורה היפני הדגול סוזוקי אמר שמטרת התרגול של הזן זה תמיד לשמור על שושין. מה זה שושין? תודעה של מתחיל, של מתחילה. Beginner's mind. התודעה של המתחיל או המתחילה מלאת פליאה וסקרנות. ויש בה הרבה אפשרויות. לעומת זאת, תודעה שיודעת הכל כבר, זה כמו המיינד אומר, כן, אני כבר יודע הכל, אני כבר רואה הכל, אני כבר יודע מה נכון, ואיך דברים צריכים להתנהל. ולפי סוזוקי, הסוד, בלהישאר שהדברים יישארו פרש, שיישארו טריים, שנפגוש אותם באמת, זה להיות תמיד בבגינרס מיינד. וציטוט שאומר, רק אם נזנח את הידע המרשים, אך המת, אחר כך אני אדבר על ידע, רק אם נאפשר לעצמנו כל פגישה להיות שוב טירונים, טירוניות, כפי שאנחנו אכן למעשה, לא משנה כמה שנות ניסיון ותרגול כבר יש מאחורינו, רק כך נוכל ללמוד משהו על אותו דבר שחשבנו שאנחנו כבר מכירים, מכירות. להפוך אותו מקונספט לממשות חיה, ברגע הנוכחי במפגש. נוכל ללמוד משהו אודות אותו דבר שחשבנו שאנחנו כבר מכירים, מכירות. למשל הגוף. כן, כאב בברך, אני מכירה, יש לי את זה כבר שנים. באמת? כעס, כן, כעס אני מכירה, בטח. חוויתי מלא פעמים. באמת? האם באמת פגשנו כעס, שמחה, אהבה, פחד? יש סיפור במסורת הזן על פרופסור עם הרבה ידע שבא למאסטר רוצה ללמוד ממנו. ומאסטר הזן עושה לו טקס תה, כמו שעושים במסורת הזאת, ויושב, מכין את התה לפי כל כללי הטקס, והפרופסור יושב מולו, והמאסטר מתחיל למזוג. והפרופסור רואה שהכוס הולכת ומתמלאה, ואז מתחילה לגלוש על גדותיה. והמאסטר ממשיך למזוג. אז הפרופסור אומר לו, עצור, עצור, הכוס כבר מלאה. אז המאסטר אומר לו, ככה גם אתה. אתה מלא, מלא מדי, בדעות, ברעיונות, בהמשגות, בככה צריך, ככה נכון. וזה איך שהדברים, ואתה צריך קודם, הקוס שלך כבר עולה על גדותיה. אתה רוצה ללמוד אצלי, אתה צריך קודם להתרוקן. אודליה הזכירה אתמול והיום את המילה אינטימיות. להישאר עם החוויה, להישאר, להיות בבגינרס מיינד, ואז להתקרב אל החוויה ולהישאר איתה ברזולוציה יותר ויותר מעודנת. כמו לעשות זום אין לחוויה, לחוויה החושית. ההתקרבות הזאת יוצרת אינטימיות. היכרות קרובה, כשאנחנו מרחוק, מרחוק כל ה-white cards נראו אותו דבר. אבל כשמתקרבים, כל מכונית היא קצת אחרת. זאת גדולה, זאת קטנה. אני עבדתי בקיבוץ ברפת. נולדתי וגדלתי בקיבוץ. בהתחלה הרפתנים שסביבי היו מדברים על הפרות, זאת ככה, זאת היא ככה, ואני הייתי, איך אתם מבדילים ביניהן? הן נראות כולות אותו דבר. אבל כשהתקרבתי, עבדתי איתם, נשארתי בחוויה, התקרבתי, התחלתי לראות, הן בכלל לא דומות. זאת גבוהה, זאת נמוכה, זאת צעירה, זאת זקנה, זאת עם טלאים שחורים, זאת עם כתמים לבנים. ההתקרבות מאפשרת לנו היכרות. ההיכרות מאפשרת לנו אינטימיות. האינטימיות מאפשרת לנו להישאר עם beginner's mind, להישאר עם ההתפעמות מהדבר, עם העניין, עם הסקרנות. תרגלנו את זה היום עם תחושות גופניות. זה נכון לגבי העצים, הנמלים, העננים שמשתנים כל הזמן. להישאר. היינו עכשיו בטיול שקיעה. נשארנו, עמדנו כמה זמן. הרגשתם את ההבדל? מה זה עושה? להישאר עם החוויה? אז התרגול שלנו כאן הוא מכוון להישארות עם החוויה החושית. קצת לרדת מהמחשבות, לרדת מהפרשנויות והקריינות שרצה לנו כל הזמן בראש, כמו הזוג הזה מהחבובות, מי שבגילי אולי עוד זוכרת את החבובות ואת הזוג הזה, שהזוג זקנים הזה, שהזוג זקנים נרגנים, שהיושבים למעלה ביציע, וכל הזמן היה להם פרשנויות וקריינות על מה שקורה, וזה היה נורא מצחיק. You should have been there. לרדת קצת מהראש של החוויה החושית, וללמוד להבחין מתי אני בראש, מתי אני במגע, במגע ישיר ובלתי אמצעי. מאסטר אוגווי היפני אומר, Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why they call it the present. משחק מילים, כן? Present, מתנה. כשנשארים ממשהו, אגב, נעים או לא נעים, משהו בצעיף של הכהות מתפוגג קצת. משהו בוויל הזה, במיסוך של ההרגלים וההתניות זה מוכר, זה ידוע, משהו בזה מתרכך, מתפוגג. שיר של אג'ן צ'ה, נזיר אג'ן צ'ה, מהמסורת מזרח צפון תאילנד, אומר, נסו להיות בתשומת לב ותנו לכל הדברים להפוך לדוממים, כמו בריכה צלולה בלב היער. אז תראו הרבה דברים מוזרים ונפלאים באים והולכים, אבל אתם תישארו דוממים ונוכחים. זוהי השמחה של הבודה. לפעמים אני תוהה מה זה, איך זה להרגיש להיות בודה? מה התודעה ערה? חובה. יצא לכם לחשוב על הרמז הזה? יש הרבה תשובות בדרך הבודיסטית, יש הרבה תשובות מסודרות לשאלה הזאת, אבל לענייננו כאן, אני חושבת שהתודעה הערה לא משתעממת כל כך מהר. היא לא נשחקת כל כך מהר. אני חושבת שהדברים עבורה תמיד טריים, תמיד רעננים, תמיד חדשים. היא לא צריכה כל הזמן לחפש ריגושים בשביל לחוש בחיים, בשביל לחוש חיות, בשביל להיות באינטימיות עם הדברים. אני חושבת שהתודעה הערה הייתה נהנית גם מ-white cars. היא לא צריכה את המיוחד, את הנדיר. כן, כמה אנחנו מחפשים, המיינד מחפש את ה-extraordinary. Extraordinary זה כאילו extraordinary, את המיוחד, את הנדיר. התודעה הערה, אני חושבת, נהנית מה-ordinary, באותה מידה. כי שום דבר הוא באמת לא אורדינרי. והכל אורדינרי. באופן שווה. דוגן, שהוא מייסד אסכולה של זן במאה ה-13, אומר, לדעת או להכיר את הבודה, זה להכיר את העצמי או את עצמנו. להכיר את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתעורר לכל הדברים, או להיות באחדות עם כל התופעות. זה עוד הגדרה לאינטימיות. כדי להכיר את המציאות, כדי להכיר את עצמנו צריך להכיר את המציאות, כדי להכיר את המציאות צריך להכיר את עצמנו, ובשביל להכיר כך או כך, עוזר שהתודעה צלולה, שיש ראייה בהירה, ראייה נכוחה. מורה הדרמה צ'ארלס ג'נו אומר, אני לא יודעת אם תסכימו עם זה, אבל זה מה שהוא אומר, אנחנו מתרגלות ומתרגלים מיינדפולנס בשביל הויפאסנה, בשביל הקליר סיינג, בשביל הראייה הצלולה. זה מה שהוא אומר. שהתרגול של המיינדפולנס, של תרגולי שמטה, תרגולי סמאדי, הם בשביל הראייה הצלולה, ה-clear seeing. למה? למה חשובה ראייה צלולה? כי אנחנו לא כבולים על ידי המציאות, אלא על ידי איך שאנחנו תופסות את המציאות. לכן ראייה צלולה כל כך חשובה. ויפאסנה, פירוש המילולי של המילה ויפאסנה, זה לראות מעבר לצעיף של ההתניות ולמיסוך. אמרתי קודם שאני רוצה להגיד כמה דברים על ידע, ובעיקר על ההבדל בין ידע לחוויה ישירה. אז יש את החוויה ויש את מה שהמיינד או המחשבות מספרות לנו על החוויה. נכון? שמתם לב? ומה שהמיינד או המחשבות מספרים לנו על החוויה הרבה פעמים צובע את החוויה. כשענת ואני עברנו רק לחריש, בבוקר הראשון קמנו לצלילים, צלילים של ציפור מופלאה, משהו שלא שמענו, כאילו איזה מין קסילופון כזה. זה היה וואו, וואו, איזה ציפור. אנחנו עזבנו את פרדס חנה, חצר וגינה וציפורים, ולא תיארנו לעצמנו שנפגוש ציפורים בדירה בעיר, ועוד ציפור כזאת נדירה. וואו, זה היה וואו. היה כיכר וואו. ואז יצאנו לו מרפסת, ראינו שזה הטוקי של השכן. טוקי. איזו חוויה הזאת הייתה עד ש... טוקי. הידע, אין שום דבר רע בידע, אבל הוא חשוב להבחין בין ידע לגבי משהו או לגבי המילים והמשגות לגבי החוויה לבין החוויה עצמה, ולראות שהידע לא, או המילים על, לא יהרוס לנו את החוויה כמו עם הטוקי. נזכרתי לאחרונה בציטוט של צוקי רינפוצ'ה מהמסורת הטיבטית, שאומר, המיינד רוצה אינפורמיישן, הלב רוצה טרנספורמיישן. חוויה ישירה, bare attention, תשומת לב דובית, סתם, זה לא. בר במובן של חשוף, יחף, תשומת לב יחפה, מפגש נקי, ישיר, בלתי אמצעי עם החוויה. נקי מהמשגות. זה תרגול, זה ברור שההמשגה היא מאוד מהירה, מאוד שם, מאוד רואה ציפור שחרור. רואה עץ חרוב. ואין בעיה עם המשגות. המשגות יכולות ליצור לנו סדר בעולם. הבעיה היא שההמשגה מחבה את התחושה הראשונית, את תחושת הראשוניות שיש במגע עם החוויה, עם חמשת החושים. היא מחבה את תודעת המתחיל או המתחילה. היא פחות מאפשרת לנו לפגוש באופן בלתי אמצעי ההמשגה. המילים לחם עם תחינה לא יסבירו אותנו. נכון? לחם ותחינה יסבירו אותנו, אבל לא המילים לחם ותחינה. אפשר להגיד לחם ותחינה באנגלית, בפלית. זה לא יסביר אותנו. עוגת שוקולד, מקרטון, לא תסביר אותנו. ציור של מנורה לא יעשה לנו אור. אז בהמשגה אין בעיה, היא משרתת אותנו, כן? אבל יש לה מחיר, המילים מנתקות אותנו מהחוויה הישירה, מהאינטימיות הזאת שדיברנו עליה, מלהישאר עם. כמה זמן עמדנו שם מול השקיעה או מול השמיים, שלאט לאט שינו גוונים וצורות וצבעים? כמה זמן אפשר היה לעמוד מול החוויה הזאת בלי שיתחילו המשגות, הפרשנויות, הסיפורים, ההשוואות? נכון? ושוב, זה אוטומטי, זה מהיר, זה לא בהכרח בעיה. כל עוד אנחנו מזהות ומזהים שזה מה שקורה עכשיו ושזה מרחיק אותי מעט מהמפגש. התרבות המערבית כולה מושתתת על הפרדיגמה, אני חושב משמע אני קיים, נכון? שכל מי שאי פעם תרגלה מדיטציה יודעת שזה שטות והבל. אולי לא יפה להגיד שטות והבל, אבל לפחות תפיסה שגויה. כי קרה לנו אולי לחלקיק שנייה שלא היו מחשבות, והנה אני עדיין כאן, I am. אז גם מתחת להמשגה, מתחת או לפני או מעבר, יש חוויה. חוויה ישירה. קשה לדבר עליה, מילים מתעתעות, אני צריך להשתמש במילים, לתאר משהו שהוא מעבר למילים. חוויה ישירה אין במילים. למשל, אפשר עכשיו רגע לעצור ולחוות את הרגע הזה. מה מרגישות בגוף? מגע עם הרצפה, מגע עם קרית, כיסא, צלילים, צליל של הקול, צליל של מזגן, מה שהעיניים רואות, צבעים, צורות. ריחות כאלה ואחרים. נורא פשוט, נורא אורדינרי. זה החוויה. אחר כך ההמשגה באה ואומרת, זאת מדיטציה, אנחנו בריטריט, כן? אבל ברגע הזה, גוף, נשימה, איפה פה הריטריט? איפה המדיטציה? מספרים שפעם אחת, כשהבודה שהה בפסגת הנשרים, בא לבקר אותו האל ההינדואיסטי הנכבד ברמה. ברמה העניק לבודה זר של פרחים, וביקש ממנו שיסביר את הדרמה. כל הנוכחים חיכו בשקיקה לשמוע את הבודה מסביר את הדרמה, אבל הבודה שתה. הוא שלח את ידו אל זר הפרחים, כתף ממנו פרח אחד, והחל לסובב אותו בין אצבעותיו. חיוך קטנטן היה נסוך על שפתיו, והבודה שתק. איש מהנוכחים לא הבין מה פשרו של מעשה מוזר זה, ואיש לא הבין מדוע נסוך החיוך על פניו. איש לא הבין מלבד תלמיד אחד של הבודה, מה הקשיאפה שמו. קשיאפה הבין וחייך, או אולי חייך והבין. המסורת אומרת שהבודה אז אמר, בידי אוצר אין הדרמה האמיתית, תודעת הנירוונה המופלאה. כן, מחזיק פרח. הצורה המופלאה של היעדר הצורה. שער הדרמה המסתורי. לא ניתן להביאו במילים ובאותיות. והוא העברה מיוחדת של הדרך, מחוץ לכתבים. אני אסיים בציטוט שאני מאוד אוהבת. האדם הוא חלק מן השלם שאנו קוראים לו היקום. חלק מוגבל בזמן ובמרחב. הוא חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת רגשותיו כמשהו נפרד מכל השאר. מעין אשליה אופטית של תודעתו. אשליה זו היא סוג של כלא עבורנו. מגבילה אותנו לרצונות האישיים שלנו ולחיבה כלפי אנשים מעטים הקרובים לנו. המשימה שלנו חייבת להיות לשחרר את עצמנו מכלא זה. על ידי הרחבת מעגל החמלה שלנו, שיכלול את כל היצורים החיים ואת כל הטבע ויופיו. מורה הדרמה, אלברט איינשטיין. אז כשהוא מדבר על הרחבת מעגל החמלה ועל כל הטבע ויופיו, בעיניי הוא מדבר על תודעה שלא כל כך מהר נשחקת, או מיינד שאומר, את זה אני מכיר, ומחבא את עצמו. נשאר פתוח להתפעמות ולהשתאות מיופי העולם. ואני אגיד שענת ואני יושבות עכשיו על המרפסת, מסתכלות על הכביש ומחפשות ילו קאר. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף.